ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט האקדמיה לניהול משברים. אז אנחנו הפודקאסט שמדבר על כל מה שלא מלמדים אתכם בבית ספר, וזה בעיקר איך לנהל את המשברי חיים האמיתיים שפוגשים אתכם. לצערי, בשביעי לאוקטובר פגש אותנו משבר משנה חיים לדיראון עולם, שינה אותנו כעם, ואנחנו חוגגים, אפשר להגיד חוגגים, אנחנו מזכירים שנה ליום הזה. ולכבוד יום השנה, אני הזמנתי אליי לפודקאסט את ספית חשב יצורי, שספית היא לא רק תושבת קיבוץ מפלסים בשער נגב, היא גם סמנכלית חברה וקהילה בחברה למתנסים, שהיא חברה ממשלתית שככה חולשת על 163 רשויות, וספית היא מפונה, פונתה בשביעי לאוקטובר, וקראתי איזשהו ראיון איתה, והייתי חייבת להביא אותה, שאמר, היא אמרה, בעוטף הירוק אמנם ירוק מאוד, אבל בלב עדיין שחור. ספית, תודה שבאת.
תודה שהזמנתם.
אז את יודעת, אני חושבת לעצמי, כשאני עשיתי את הפודקאסט הזה, כשיצרתי אותו, שזה כבר לפני איזה 110 פרקים, אנחנו כבר שנתיים, חשבתי שאני אראיין אנשים שעברו עליהם משברי חיים, והם בעצם יספרו מה קרה להם במשבר, איך הם עברו אותו, מה היה להם, ובעצם כל פרק כזה הוא שיעור לכולם, כי את יודעת, כל אחת יכולה להתקל בבגידה, או במשבר כלכלי, ולא דמיינתי שאני אראיין אנשים שהמשבר שלהם זה שרצחו להם את הילדים במסיבה, או שהם מפונים מביתם כמעט שנה. איך מתמודדים עם כזה דבר?
את יודעת, יש אנשים שאומרים תודה לאל. אני אומרת תודה לכיתת הכוננות ולחיילים גיבורים בני המקום שהצילו את חיינו.
בשביעי לאוקטובר?
בשביעי לאוקטובר. אשכרה הצילו את
חיינו. את בכלל במקור מכפר עזה.
אני לא מכפר עזה, אני מפתח תקווה במקור.
אוקיי.
בת גרעין לקיבוץ כפר עזה.
אוקיי.
הרבה מאוד חברים שלי מהגרעין גרים בכפר עזה עם חברי קיבוץ כפר עזה, ואני עברתי לקיבוץ מפלסים כי התחתנתי עם בן מפלסים, התחתנתי עם אודי שהוא בן קיבוץ.
זה מאוד קרוב.
מאוד קרוב, זה ממש...
זה מעבר כביש כזה, לא?
משהו כזה, זה מפלסים לפני כפר עזה.
בכפר עזה ספגו עבדות מטורפות.
כפר עזה, כן, כפר עזה ספגו עבדות מאוד 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 קשות. וזהו, ואת יודעת, במשך הרבה שנים הצטערתי מאוד שאני לא גרה בכפר עזה, כי הרבה חברים שלי שם, אבל כל אחד מאיתנו חווה את החוויות המיוחדות שלו ביום הזה. הלב שלי היה באמת עם הרבה מאוד אנשים שאני מכירה.
מה חווית בשביעי לאוקטובר?
בשבעה באוקטובר, ב-6:25, 6:20, אני לא זוכרת בדיוק, התחילו קסאמים.
שלזה את רגילה.
לזה אני רגילה, אבל קיללתי, אשכרה קיללתי, נכנסתי לממד, ועשיתי צילום מסך, ושלחתי סטורי.
וואלה.
כן, שלחתי סטורי על הקסאמים האלה, כי באמת כבר, את יודעת, בשישה לחודש, ערכתי בבית, המשפחה שלי הייתה אצלי, ערב פסטורלי, הכל נעים, כל המשפחה נמצאת.
שישי בערב זה היה.
שישי בערב. המזל שלי זה שהמשפחה נסעה הביתה, ונשארנו בבית, נסעה הביתה לבתים שלהם.
כן.
ואנחנו נשארנו בבית שלנו, אודי, נועם, אחת הבנות שלי, יש לי שלוש בנות, אז נועם זה אחת הבנות שלי, מיקה, ואני.
זו מיקה.
מיקה זו גם בת שלי, הבת הקטנה שלי. יש לי תאומות בנות 31, האחת גרה ביבנל, והשנייה בדיוק גרה בקיבוץ, היא עברה באר שבע, היא דוקטורנטית, עברה מבאר שבע, מדירה שכורה בבאר שבע, לגור בקיבוץ, וסידרנו לה דירה מאוד מאוד יפה, והיא גרה לידינו במפלסים, ומיקה גרה איתנו, היא בדיוק חזרה מהטיול הגדול שלה בדרום אמריקה, ועשתה פסיכומטרי. רצנו לממד, והתחלנו לשמוע קולות ירי, בסביבות שבע בבוקר.
שזה כבר מפתיע, את זה עוד לא שמעתם.
את זה עוד לא שמענו. וגם האמירה, כנסו לממדים, ולמי שיש נשק שיקח איתו את הנשק, בזה אנחנו כבר מתורגלים, כי כבר הייתה
חדירה. שזה מי אמר הרבשץ? זאת אומרת, מה, קרו בקריזה?
שקיבלנו, לא, בהודעות וואטסאפ? בהודעות שקיבלנו, ותמיד כשאומרים דבר כזה, זה ברור שיש איזושהי חדירה. ואז שמענו נשק, ואני אומרת לאודי, תקשיב, זה נשמע ממש פה, זה ממש נשמע מחוץ לבית. והוא אומר לי, זה מטעתע, זה כנראה בגדר. עכשיו, בגדר, אז את יודעת, בגדר בינינו לבין עזה, שזה קילומטר 100 בערך, מהבית שלנו. ואנחנו יושבים, עדיין היה חשמל, אז כל זמן שהיה חשמל, הייתה תקשורת. אז הוואטסאפים הגיעו. ואנחנו, אני כל הזמן בקשר עם חברה שלי, שהיא מנחל עוז בכלל, גרה בבית, מולנו, כי הם היו אמורים לצאת לרילוקיישני ובעלה, וגרו עכשיו בבית של חברים, כי הבית שלהם בנחל עוז הוזכר. ואנחנו מתכתבות, תהי בתוך הארון, לא תהי בתוך הארון, תישארי בממד, לא תישארי בממד, הם כאן מחוץ לבית, הם לא כאן מחוץ לבית. כאילו קורה משהו שהוא מאוד 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 שונה מהרגיל. אנחנו שומעים שיש מחבלים בתוך הקיבוץ. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, בסביבות 9 בבוקר, אני חושבת, אנחנו יושבים איזה שעתיים ומשהו בממד, פתאום אנחנו שומעים דפיקות מאוד חזקות בדלת, וזה היה מאוד מאוד מפחיד, ואז אנחנו שומעים את הצעקות, אודי תפתח, אודי תפתח, זה גל, אודי תפתח, זה גל. גל זה אחיין של אודי. אנחנו פותחים את הדלת, נכנסים ישראל הגיסתי, גל הבן שלה, חן אשתו, והתינוק מעיין.
וואה, אני ספרתי עכשיו 7 אנשים.
כן. והכלב. לא, היינו 8.
8.
8 אנשים וכלב.
וכלב. או, בממד.
בממד הקטן שלנו. והפסקת חשמל.
אוי ואבוי.
ואין אוויר, אין מזגן, אין תקשורת, ואנחנו בתוך הממד עם דלת סגורה, ומתחילים להרגיש שאין אוויר.
כמה שעות הייתם ככה?
היינו הרבה מאוד שעות בתוך הממד, אבל פתחתי את הדלת. אני, באופן אישי, עמדתי ליד דלת הממד, עם הפנים לכיוון הכניסה לבית, כי הדלת שלי בבית היא דלת ברזל עם פס זכוכית. ודרך הפס זכוכית אמרתי, אם אני רואה איזושהי דמות זזה מחוץ לדלת, אני נכנסת וסוגרת את הממד. אבל ככה שיהיה קצת אוויר. והיה ריח, היה המון אשן, כי הם שרפו את השדות מסביב. למה העבירו אותם אלינו? כי ברחוב שלנו התנהל קרב, בקצה הרחוב התנהל קרב עם המחבלים, ופתאום מיקה אומרת לנו, ניצן נפגע, ניצן זה בן כיתה שלה, שחף נפצע, זה עוד בן כיתה שלה, וזהו, ואז לא היה לנו יותר תקשורת, ומדי פעם אודי היה לוקח את הטלפונים, עולה לקומה השנייה, פינה מסוימת שם במקלחת, הייתה איזושהי קליטה. אז היינו מקבלים הודעות, הוא יורד למטה, מקריא לנו את ההודעות, או אנחנו כל אחד רואה את זה, וחוזרים בחזרה למעלה. באיזשהו שלב, בתוך העולים יורדים, עולים יורדים, קיבלתי הודעה מליאת החברה שלי, שמנחל עוז, שהיא כותבת לי, נכנסו לבית של דקלה וחטפו את תומר. ולנו במפלסים יש דקלה, והייתי משוכנעת שנכנסו לבית במפלסים וחטפו את תומר. לקח לי כמה שעות ולא הבנתי מה קרה, אבל הם ראו בלייף איך נכנסים בנחל עוז לבית של הגרושה של בעלה, יורים בה, יורים בבן הזוג שלה, וחוטפים את הבן. זה תומר. שלימים אנחנו יודעים שתומר נרצח, ואנחנו יודעים שדקלה נרצחה, ואנחנו יודעים שנועם נרצח. הבנות שלהם נלקחו, הבנות נלקחו בשבי. וכל זה אתה מגלה תוך כדי, ועוד לפני כן אנחנו מקבלים הודעה שאופיר ליפשטיין נרצח.
וכל זה בממד, באותם הממד, שעות, בלי חשמל, בלי תקשורת.
כן, היינו ככה עד השעה.
כאילו, זה, אתה מחכה למוות, וכאילו...
תראי,
הייתה אופטימיות
רגע,
בממד
אני,
שם?
אופטימיות לא הייתה, אבל גם לא הייתה פסימיות. לא היה כלום.
זאת אומרת, לא אמרת, זהו, זה הסוף, אני...
אני לא אמרתי את זה. אני פשוט עטיתי על עצמי מסכה. אני פשוט תפקדתי. אני פשוט תפקדתי.
על אוטומט.
אני עמדתי באיזשהו שלב, חברי כיתת הכוננות עברו בית בית בחמש וחצי אחר הצהריים, וצעקו מבחוץ, כדי לראות שאנחנו בסדר. ואז... משפחה, משפחה אמרנו שאנחנו בסדר, ואז קיבלנו פתאום איזושהי הודעה שהצבא מודיע שמי שיכול למלט את נפשו במפלסים, לקחת את הרגליים ולנסוע, כי לא יהיה פינוי מרוכז, כי הצבא עסוק בכפר עזה ובנחל עוז ובבארי. וכל היום גם חברים כותבים לי, אצלכם אין כלום, בתקשורת לא אומרים שיש אצלכם משהו, אומרת, מה זה אצלנו? מחוץ לבית יש מחבלים, אני שומעת את היריות, הם מחוץ לבית שלי.
ניצלתם אבל.
אנחנו ממש ניצלנו. בבוקר כיתת הכוננות הדפה את הכל. ואני באמת, אני אומרת את זה, ואם יש משהו שמרגש אותי עד היום, זה שכאילו חברים שלנו ביישוב, שהם לא בהכרח חיילים, ולא חייבים לאף אחד שום דבר, הם כיתת הכוננות בהתנדבות, והם יצאו והגנו עלינו, וסיכנו את חייהם, וחיילים בני מקום שהיו בחופשת חג, יצאו החוצה, וכולם ביחד הצליחו לחסל את החוליה הראשונה שנכנסה לתוך מפלסים, והיא נכנסה משלושה מוקדים, וגם נכנסה לבית של חברים. בקיצור, היה בלגן שלם. ב-11 וחצי הגיע הצבא.
בלילה.
לא, ב-11 וחצי בבוקר הגיע כוח ראשון של צבא, ומהר מאוד הוא עזב, מכיוון שהם רצו לכפר עזה. אבל באותו, כל מה שאני אומרת לך זה אני חכמה בדיעבד, כי מצאנו, היה... איש שבק שקראו לו יוסי טהר זכרו לברכה, וגם היו עליו תוכניות עכשיו בטלוויזיה. יוסי טהר, איש השבק הזה, הגיע מוקדם מאוד בבוקר לאזור, כדי לחלץ איש שבק אחר שנפצע שם, ואז הוא המשיך לרוץ לכיוון מפלסים, והוא חבר לכוח ימם, הוא חיסל, הם חיסלו מחבלים בדרך, והוא דובר ערבית מצוינת, והוא שמע בקשר שיש חוליות במפלסים, וכל מה שמתנהל בקרב במפלסים.
כן.
והוא הראשון בעצם שמודיע ליחידת הכתבמים שיש מחבלים במפלסים. כי עד אותו זמן...
לא חשבו את זה.
הצבא לא חשב שיש מחבלים במפלסים. ובעצם בהודעה הזאת שלו, ובמה שקורה, ואנחנו יודעים את זה אחר כך מתחקירים, ומה שקורה אחר כך, היה כוח מאוד מאוד... הוא נהרג.
הוא נהרג.
ואנחנו יודעים שהיה דיונים בחיל אוויר, כן לראות, לא לראות, באנשים שנראו שם בשטח, אבל אני חושבת שבזכותו קיבוץ מפלסים ניצל בפעם השנייה.
וואו.
בפעם הראשונה אני אומרת, כיתת כוננות ובני מקום, ובפעם השנייה, בגלל שהוא הכווין את הכוחות ואמר, יש במפלסים, והם מגיעים מכיוון החץ השחור, היו הרבה מאוד מחבלים, שהתארגנו בחץ השחור לצאת לכיוון מפלסים, בערך 150.
וואו.
ואם הם היו מגיעים, אני לא מאמינה שהייתי יושבת ומדברת איתך פה היום.
זה קצת הכוח של הקהילה.
כן, אני חושבת שהיה שם הרבה מאוד כוח של קהילה, וכוח של אנשים פרטיים.
כן.
וזה היה משהו מאוד 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 משמעותי. בשעה 7:30 בערב ניסינו לצאת משם בפעם הראשונה. היה צרור יריות איפשהו. נכנסנו חזרה הביתה, ובחסות החשיכה, כבר לא היה לנו כמעט סוללות בטלפונים הסלולריים, אז ממש ככה הדלקנו טיפה אור, אספנו כמה בגדים בסקיות ניילון, חזרנו הביתה ב7:30, כאילו יצאנו, חזרנו, ב8:30 החלטנו ש...
שנוסעים.
נוסעים, כי אנחנו לא נשארים שם בלילה, ללא תקשורת.
כולכם אגב החלטתם שנוסעים?
ישראלה וגל והילדים, עזבו אותנו ב6:30-7, חזרה לבית שלהם, כי חיסלו את החוליה שהייתה שם בסביבה, והם חזרו, והם נסעו טיפה לפנינו, ואנחנו, כן, אנחנו החלטנו ארבעתנו שנוסעים.
לאן נוסעים?
אז זהו, אז קודם כל, אימא של אודי, היא אישה, הייתה בת 95, היום היא בת 96.
וואו.
גרה בתוך הקיבוץ, אימא מטפלת שלה.
אוקיי.
ואודי אמר, אני לא זז מפה, לא זז מפה בלעדיה. בחמל פתחו לנו את השערים הפנימיים בתוך הקיבוץ. אודי נסע עם רכב אחד פנימה, לקח את אמא שלו ואת המטפלת, ואני עם הרכב השני עם הבנות.
וואו.
נפגשנו בשער, ולמראה שנגלה בשער, אף אחד לא הכין אותי בחיים, וגם אף אחד לא יכול להכין אף אחד לזה.
מה ראית?
ממש על השער של מפלסים, היו, על הכביש היו מוטלות גוויות, גופות. אני הייתי משוכנעת שמדובר במחבלים באותו רגע. נועם התחילה לצעוק לי, אמא, אל תסתכלי, אל תסתכלי על ה... אמרתי לה, אמא נוהגת, ואמא מסתכלת על הכביש.
כן.
זה היו הגופות הראשונות שראיתי. ואז פניתי לכביש 232. במצב של קסמים, אימי, אני טייסת. כן. אני נותנת גז ואני טסה.
כן.
התחלתי לתת גז וברקס של החיים.
למה?
גופות.
על הכביש?
על הכביש.
שאי אפשר לנסוע כאילו?
שאי אפשר, אתה נוסע ככה, בין ה...
בסללומים
ומאוד לאט. ורכב שרוף ורכב הפוך. ועד שראיתי רכב משוריין הפוך.
וואו, ואת יושב שם ואת נוסעת ואת לא מאמינה שזה המציאות, זה מדע בדיוני.
כן, ועדיין לא חושבת על כלום. נוסעת, אני צריכה להציל את עצמנו. לצאת מפה, ברור. הגענו לצומת הקשתות בשער הנגב. זה לא אומר לכם השמות, אבל צומת הקשתות זה צומת, נקרא לזה, זה הצומת שבין מכללת ספיר ליישובים שלנו. והחלטנו לנסוע יותר דרומה לפני שיוצאים צפונה, כדי להתרחק מהקסמים. ואיך שאנחנו נוסעים, ונוסעים לכיוון צומת בית קמה, דרך דורות, רוחמה, ממש מתרחקים מהקסמים, אני מקבלת טלפון, ומספרים לי שהבת דודה של אודי ובעלה נרצחו בנתיב העשרה. ועכשיו איך אני מודיעה לאודי? הוא עם אמא שלו ברכב.
ברכב מאחורייך.
ואנחנו עוצרים בבית קמה למלא דלק. אודי אומר לי, תמשיכי, תמשיכי, את תיסי, אני אגיע. ואני אומרת לו, לא, אני עוצרת איתך, ומספרת לו את זה. ואנחנו, הוא מקבל את זה נורא קשה. אנחנו מחליטים שאנחנו ממשיכים הלאה לאח של אודי שגר בריחן, כדי להוריד שם את אימא שלו עם המטפלת.
שזה, איפה זה? יותר דרומה?
לא, לא, ריחן זה ליד חדרה.
כלומר, אנחנו יצאנו... זאת אומרת, יצאתם, עשיתם את הסיבוב.
כן, יצאנו, כן. יצאנו דרומה כדי לנסוע צפונה. הגענו לשם, הורדנו אותם, אותן שם, ואנחנו המשכנו ליבנאל. יש לי בת שגרה...
לבת שלך.
כן, ביבנאל. והגענו באחת וחצי לשם.
לא יאומן.
באחת וחצי התיישבנו, זיו הבת שלי כבר, היא אפילו לא יכלה לקום לראות אותנו, היא הייתה ממוטטת מהיום הזה.
זה מתמוטטת נפשית.
כי היא מאוד פוסט-טראומטית מהשנים שגדלה בצל הקסמים.
כן.
ויום שלם היא לא הצליחה לדבר איתנו, כי לא הייתה קליטה, ורק וואטסאפים בהתכתבות, כי גם לא רצינו לבזבז סוללות, כתבנו, בסדר, מחבלים, לא מחבלים. אבל הייתה נורא בלחץ. וזהו, והגענו לשם.
ומאז לא חזרתם למפלסים? עכשיו, זאת אומרת, זה 10 חודשים כאלה שגרים בהם מחוץ לבית?
אנחנו חזרנו בפעם הראשונה למפלסים, חזרנו, באנו לביקור, כן?
באתם לביקור לראות את המקום,
לקחת
דברים.
באנו לביקור לקחת דברים.
כן, אבל לגור שם?
אנחנו חזרנו לפני שבועיים וחצי.
לפני שבועיים וחצי, זאת אומרת, 10 חודשים כמעט הייתם מחוץ לבית.
מחוץ לבית.
10.5 חודשים.
כן. ניסינו לחזור במאי.
גרתם את זה לבת שלך?
לא, לא, ממש לא.
מה עושים?
שבוע היינו ביבנאל, אחר כך עברנו לערבה, היינו שבוע בערבה, אחר כך היינו 3 שבועות בקריית אונו.
מה, החלטנו לטור בארץ? מה ההחלטות? תסבירי לי אותם. מה עומד מאחוריהם? נוסע לערבה.
הגענו ליבנאל, אחרי שבוע ביבנאל, היו אזעקות מטורפות ביבנאל, הבת שלי חטפה את ה... טראומה, לא יודעת להגיד לך מה. עכשיו, בתוך השבוע ביבנאל, היינו צריכים לטפל בכולם, כי כל אחת מהבנות חטפה את זה גופנית אחרת.
כן.
היינו בבית חולים עם מיקה, ואחר כך היינו בכדורי הרגעה.
משפיעה בצורה...
אני עצמי חטפתי ברונחיטיס, וכל אחד מאיתנו חטף. זה היה השבוע הראשון. וכל יום, שם קיבלנו את ההודעות על... עוד מכרים ועוד חברים שנרצחו ועוד עבדות ומי חטוף ומי זה. ואני ניהלתי במשך 11 שנים את אגף החינוך בשער הנגב ואת המתנס, ואני מכירה
את כולם.
את כולם, ואם לא אותם באופן אישי, אז את האמא, את האבא, את האח, את האחות, את המישהו. וזה, הלב לא יכול להכיל את זה. נכון. וזה הקות השבר היו נוראיות, כי כל אחד מאיתנו מכיר, וכי כל אחד מאיתנו יודע. אחרי הזכות ביבנל, עברנו לערבה, לבית של ההורים, של החבר של מיקה. פעם ראשונה שהכרנו את ההורים.
נפגשנו עם ההורים?
נפגשנו עם ההורים
בנסיבות ה...
נסיבות, כן. כן. קיבלו אותנו מאוד יפה.
בשוך העיתים.
ממש. קיבלו אותנו מאוד יפה, והיינו שם כמה ימים, ואז בנות הדוד שלי, שגרות ברמת אפעל, הצליחו למצוא לנו בית של זוג עורכי דין, שפינו בדיוק את הבית שלהם מקריית אונו, והם עברו לבית חדש בגבעת שמואל,
okay.
והם מסרו לנו את הבית.
אוי, זה מאוד יפה.
מאוד מאוד יפה מצידם. אנחנו לא מכירים
אותם.
היו
המון כאלה דברים בקהילה, שהם תמיד נורא מרגשים. פתאום,
נכון.
עם כל השסע הזה בעם, איך שהסיפור הזה של העם עצמו, שרוצה לעזור אחד לשני, ללא קשר, את יודעת, לימין ושמאל, הדברים הנדירים האלה, התראינה פה נסלי ברד על... לפודקאסט המאה לפני כמה פרקים, והיא אמרה שהדבר הכי יפה היה ישראל היפה הזאת, שאנשים קמו והתנדבו ועזרו והלכו למילואים כשהם לא צריכים,
ויצאו ללחם,
זה מטורף.
זה היה מטורף, כי גרנו אצלם שלושה שבועות, והבנות רצו להיות במלון, בדן אקדיה עם כל הקהילה. וזה גם, והגעתי...
שלשם התפנו מפלסים? מפלסים?
מפלסים התפנו בהתחלה... הרי כל אחד התפנה כן. לבד, ואחר כך התפנו לנתניה, וזה היה קטן, המלונות בנתניה לא הכילו, כן. לא הכילו, ואז דן אקדיה. ואז הגעתי לדן אקדיה. כשהגעתי לדן אקדיה, היה משהו מטורף. אני הולכת, ולא דיברנו. פשוט, אתה פוגש מישהו מתחבק, אתה פוגש עוד מישהו מתחבק, ואני כבר, יש אנשים שלא ראיתי קודם, באמת המון זמן, כי אני עובדת בחוץ, מהבוקר עד הלילה, חוזרת בלילה, אבל פתאום הקהילה הזאת...
התאחדה.
התאחדה, וחיבוקים, ואין מילים. אין, באמת, שואלים, מה נשאר?
אין מילים.
מילים. אין, אין.
מה נגיד? בסדר? לא טוב? מה?
אתה הולך, ואתה פשוט... ואז החלטנו שאנחנו לא רוצים להישאר במלון, וקיבלנו דירה מזוג אנגלים, בתל אביב. יש להם דירה, וכשהם הגיעו לארץ, היינו מפנים את הכל, והולכים לחברים, או משפחה, לא משנה, וכשהם נסו בחזרה, גרנו בדירה, ובמשך חצי שנה גרנו בתל אביב.
איזה מטורף.
ועכשיו...
זה ממש נוודות.
כן, ועכשיו החלטנו, 10 פעמים עשינו מעברים,
כן.
ועכשיו החלטנו לנסות לחזור, מתוך הרגשה שאני לא אוכל להחליט מה אני רוצה לעשות עם חיי, בלי... שאני אחזור הביתה, שעדיין לא מרגיש לי בית. זה כאילו אני מרגישה מאוד זרה בתוך הבית שלי, כי אותו בית ש...
היה אמור להגן עליי באיזשהו מקום.
תשמעי, יש לי בית שאני נורא אוהבת. יש לי בית מאוד יפה. ואני אישה בשלנית.
כן.
ואני מאוד אוהבת להריח. אני פוחדת להריח. אני פוחדת בבית שלי.
ישנת שם בלילה הראשון?
אני ישנה, אני חייבת להגיד שבלילה הראשון, שזה היום שישי, 3 הבנות באו.
כן.
אנחנו בישלנו ביחד, אפינו ביחד, וכולם היו בערב. ב4:00 התעוררתי. ישבתי במיטה, וחיכיתי לקסאמים ב6:30 וליריות המחבלים.
פוסט טראומה.
משהו מטורף. תורף, שאני לא יודעת להסביר אותו, והוא קורה, הוא קורה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. את שאלת אותי בהתחלה, איך עוברים דבר כזה?
כן.
איך מצליחים?
תראי, את מספרת פה על התנהלות באמת כמעט רובוטית. זאת אומרת, גם על אוטומט באותם רגעים בשביעי לאוקטובר, וגם אחר כך, את יודעת, המעברים האלה, ולקחתי סקית עם קצת דברים, ועברתי מפה, ואז פינינו, ואז הלכנו, זה... את יודעת שאנשים, כדי לעשות שינויים, אפילו קטנים בחיים שלהם, נדרשים מהם כל כך הרבה תעצומות נפש, וכאן החיים לקחו אתכם ל10 חודשים של אי-ודאות, בלי שום עוגן, הבית במקום אחד, אתם במקום אחר. איך מנהלים את זה?
אז תראי, אודי ואני ברגע שהרגשנו שאנחנו מסוגלים, כן. וזה לקח, נגיד, 3 שבועות מהשבעה באוקטובר, חזרנו לעבוד.
חזרתם לעבוד?
חזרנו לעבוד. אודי הוא איש הייטק, הוא היום סמנכ"ל שיווק בסטארט-אפ.
חזרתי
לחברה למתנסים. חברה למתנסים היא ממש בית, בית שני שלי, והעשייה של החברה בשנה הזו הייתה כזאת דרמטית וכזאת משפיעה.
בלשקם קהילה?
בלשקם אנשים, בלשקם קהילות, בלתת מענים. ובסופו של דבר, החברה למתנסים היא חברה שחרתה על דגלה בינוי קהילה וחוסן קהילה. ובעצם אלו שני דברים שבהם אנחנו עוסקים ביום-יום שלנו. אז פעם אחת זה לעזור לקהילות המפונים, לקיים את עצמם בדברים חינוך בלתי פורמלי, מעונות יום. בהתחלה זה היה בכלל דרך המתנס עם ציוד וכל מה שצריך היה.
זאת אומרת, נשאבת לתוך הפעילות ההתנדבותית הזאת, החזקה של כולם שעזרו אחד לשני ובוא נייצר להם פעילויות לילדים, חינוך,
כן, יחד עם משרדי הממשלה, יחד עם משרדי הממשלה, ויחד עם המתנסים, ויחד עם הרשויות המקומיות, להתחיל לייצר...
הפכת מזקוקה לנותנת.
א', כן.
וזה הדבר הראשון שעוזר במשבר, אני חייבת להגיד את זה, כי זה אולי לא obvious, אבל צריכה לתת לזה איזה כותרת כזאת, כי אנשים לא מבינים, הם מספרים סיפור, הם לא תמיד מבינים מה קרה להם שם. זה נורא חשוב שכל מי שנמצא במשבר, ברגע שאתה למטה, אם אתה מצליח לתת למישהו אחר, אתה הופך מזקוק לנותן.
אז תראי, ויקטור פרנקל,
נכון.
כבר אמר את זה לפנינו. ואדם מחפש משמעות, ואני הרגשתי שעצם יצירת המשמעות, ויצרתי לעצמי שני בלקים של משמעויות, פעם אחת בעבודה,
כן.
ופעם שנייה בקהילה שלי. ובתוך הקהילה הקמתי צוות בינוי קהילה, כדי לראות מהם הצרכים ומה אנשים, למה אנשים זקוקים, וקצת להוציא ונטלציה ולדבר על הדברים ושולחנות עגולים. והיה צוות מאוד גדול, התנדבו די הרבה אנשים לתוך הצוות הזה, ובעצם מבוקר עד לילה עסקתי באנשים ובקהילות. ואני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד עזרו לי לצלוח את התקופה הזו, בידיעה שאני יוצאת מעצמי ונותנת לזולתי, ואני אומרת את זה גם לחברות אחרות שלי שנמצאות במצבי משבר כרגע, כן לחזור, לא לחזור, הפחד מלחזור. אין לשפוט את הדבר הזה. כל אחת וכל אחד יעשה את זה, כן, יעשה את זה בדרכו, בזמן שלו.
חזרו אנשים?
חזרו לא מעט אנשים, אבל ישנם כאלה שבחרו כרגע לא לחזור בשנה הקרובה.
הבת שלך תחזור?
הבנות האישיות שלי, אני לא יודעת מה הן תחלטנה. נועם ארזה את הדירה שלה בקיבוץ, בצער רב וביגון קודר, שכרה חדר בדירת שותפים בתל אביב. היא טיסה כל יום לבאר שבע.
וואו.
הדוקטורט שלה הוא בבאר שבע. מיקה הקטנה, היא עכשיו נסעה לטיול, היא תחזור ללימודים בארץ. אני לא יודעת אם היא תגור במפלסים או לא תגור במפלסים.
את מאחלת
כרגע...
להם לגור במפלסים?
שאלה מאוד טובה. אני לא יודעת. אני לא יודעת מה אני מאחלת, כי את יודעת, הקונספציה הזאת של 95% גן עדן, 5% גיהנום, התהפכה לנו בפרצוף.
נכון.
וה5% גיהנום נהיה 100% גיהנום. מצד שני, עדיין יש קהילה מטורפת במפלסים. אני מאוד מאוד אוהבת את האנשים, אני מאוד מאוד אוהבת את המשפחה, אני מאוד מאוד אוהבת את האזור. האזור שחולל. אני לא יודעת, אני ברגשות מאוד 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 מעורבים, אני גם לא יודעת מה יהיה איתי.
את עדיין לא מרגישה בטוחה שם.
אני לא מרגישה בטוחה כרגע בכלל, ואני לא יודעת, אני באמת לא יודעת מה ילד יום. את יודעת...
חשבת אי פעם בחיים שתהיה מפונה? פליטה בארצך?
בחיים לא. את יודעת, אחרי 3 שבועות כשלא פחדנו להגיע הביתה, כי את יודעת, המצב היה שם מאוד מאוד קשה, חברה אמרה לי, בואי בואי, יש פה, יש חנות שנקראת הפרלמנט של אתר, ואתר פתחה גם הנגר לדברים לבית, ו... גם אנגר, לא אנגר, בחנות שלה,
כן.
תרומות לבגדים ולדברים כאלה. אני מאוד אוהבת בגדים. ולא היו לי הבגדים שלי.
כן.
והתחלתי לקנות. אבל אמרתי, טוב, יגמר תוך שבוע, שבועיים, כן. שלושה. אבל כמה אתה יכול לקנות? חזרתי לעבודה, והייתי צריכה בגדים.
בגדים.
אני זוכרת שהלכתי לפרלמנט של אתר, לקומה של הבגדים, בגדים חדשים, שהם בתרומה. אני באתי כולי בכזה, והתיישבתי לספה, ופרצתי בבכי, לא יכולתי לחשוב על עצמי, כמי שלוקחת בגד בתרומה. לא הייתי מסוגלת, זה פשוט משהו שלא הייתי מסוגלת. ותשמעי, כל כך הרבה אנשים טובים עזרו לנו בדרך. כל כך הרבה אנשים טובים נתנו תרומות. כי לגור 10 חודשים בבתים, ממש. מה, אני עכשיו אתחיל לקנות את הכל מחדש?
ברור שלא.
אנשים נתנו, ואנחנו גם היינו צריכים ללמוד לקחת.
כן.
שזה חתיכת לימוד. זה חתיכת
שיעור.
לימוד, שיעור לחיים.
גם להסכים לקחת בגד בתרומה זה שיעור.
ממש, ממש.
שינה אותך?
קשה לומר, ימים יגידו. אחד הדברים שבוודאות אני יודעת להגיד, שחיי היו המון בית, עבודה, עבודה, בית. פחות מפגשים חברתיים בשעות אחר הצהריים והערב. השנה הזו פתחה לי מפגשים חדשים.
חברתיים?
כן.
עם בני הקהילה שלך? עם הקיבוץ? גם, או עם...
גם וגם. החברה למתנסים, אנחנו פיתחנו תוכנית שנקראת בשביל הקהילה, שבעצם יש עמותה שנקראת בשביל המחר, שהיא מוציאה חיילים פוסט-טראומטיים, מילואימניקים, לריטריט של 8 ימים בחו"ל.
בקפריסין, לא, בהר הסודי.
הם עושים את זה ברומניה.
ברומניה, אוקיי.
אנחנו עושים את זה ביער הסודי בקפריסין. עכשיו אנחנו עברנו לגיאורגיה, ואנחנו החלטנו שקהילות שהיו בהם מחבלים, והחזיקו את היד על הדלת של הממד,
כן.
אנחנו רוצים לתת להם ריטריט כזה, אבל זה משהו שקורה שנה. זאת אומרת,
המדינה מממנת את זה?
תקומה מממנת חלק, פילנטרופיה מממנת חלק, והקהילות עצמן מממנות, ואז הייתי בקבוצת פיילוט. בחברה כן. אמרו לי, תקשיבי, את לא רק בוסית, את כן. גם נפגעת בעצמך, נכון. צאי. ונסעתי לקבוצה הראשונה, לאחת הקבוצות הראשונות, לאחת מקבוצות הפיילוט, וזו הייתה קבוצת נשים ממפלסים.
וואו.
תקשיבי, זה היה אחד הדברים הכי עוצמתיים בטוח. שחוויתי. קודם כל, זה היה פעם ראשונה שישנתי לילה שלם, כי זה היה מחוץ לארץ כנראה, או אני לא יודעת להסביר לך. והדבר השני, הבנתי שאני לא פסיכית.
ואת לא לבד.
עזבי רגע לא לבד, המחשבה הזאת שכל לילה להתעורר ב3 לפנות בוקר, המחשבות המטורפות, אני אפילו לא אגיד אותן בכל רם, כל הלו-אים שליווה,
כן.
וככל שידענו יותר, הלו-אים...
היה יותר מאיים.
יותר מאיים. ופשוט הרגשתי שאני, כמו באישיות דו-קוטבית, ממש כזה... ups and downs, בכי ושמחה, ולא, כאילו משהו מוטרף לחלוטין, ואז פתאום הבנתי שאני לא לבד בעסק הזה,
כן.
שחברותה איתי, ושיתפנו המון, ודיברנו המון, וזה מלווה באנשי מקצוע מצוינים, והיה בזה משהו שיצר לנו בונדינג, וכולנו...
נשארתם חברות.
לא רק שנשארנו חברות, גם כאלה שאמרו שהם בשום פנים ואופן לא ידרכו במפלסים,
כן.
לאט לאט אנחנו חוזרות, שזה משהו... לא יודעת להגיד לך חכם,
מרפא.
לא חכם וזה,
זה לא משנה, זה מרפא.
יש לנו את הביחד הזה. ואחר כך גם אנשים שאספתי בדרך, כאלה שפתחו לי את ביתם, שנהייתי חברה שלהם, כאלה שנתנו לי דברים, פשוט אנשים יצרו איתי קשר, ואיכשהו נרקמו חברויות משוגעות, שלא חלמתי עליהם, הכרתי אנשים חדשים, פתחתי את ליבי, אז בזה זה מאוד שינה אותי. המקום הזה של המוכנות לקבל, היכולת להתחבר, את יודעת, אני לא בגיל כבר להתחיל חברויות חדשות, ופתאום באמצע החיים נכנסים לי חברים חדשים לחיים. דבר לא פשוט.
זה, זה אדיר זה... ש... כן. תת, כל משבר מביא איתו בסוף קצת משהו טוב, אולי גם קצת הזדמנות. יותר חוסן. כן, אבל אי אפשר להסתכל על השביעי לאוקטובר כמו על השביעה באוקטובר כמו כל משבר אחר, שאנחנו תמיד אומרים כל משבר הוא הזדמנות. את יודעת, אנחנו לא יכולים לראות הזדמנות בזה שיש לנו חטופים בעזה. אנחנו לא יכולים לראות הזדמנות בכמות האנשים שנרצחו ונהרגו. בחיילים שנפצעו שעליהם בכלל לא כל כך מדברים, אבל יש לנו יותר מזה 30,000 פצועים שלא מדגישים את זה בשום מקום כדי לא להוריד את המורל. אז לא יודעת אם זאת הזדמנות, אבל אני כן חושבת שגם במקומות הקשים ביותר שלנו, ואת יודעת, אין מה לעשות, בסוף אנחנו דור שני. אז אני זוכרת סיפורים של קצטניק, וסיפורים משפחתיים, שגם בקליפות תפוחי אדמה היה איזה מישהו שהגיע ונתן איזה חתיכת לחם, זה כאילו ככה מרגיש לי, זה מרגיש לי כאילו הצלחנו למצוא עוד קצת טוב בתוך כל השואה הזאת, ואני אישית חושבת שזה יעשה דור שני ודור שלישי, ממש כמו כל שואה אחרת, גם ברמה הזאת של הילדים האלה יחזרו למפלסים, הם יסכימו לחיות בעוטף, היית רוצה שהם יגדלו שם את הנכדים שלך?
אני לא בטוחה, אבל אני גם לא רוצה להיות חד משמעית
כן,
בתשובה
כי
שלי.
כי זה הבית.
כן, כי אני עצמי, באמת כבר מהשבוע הראשון אנשים שאלו אותי, את תחזרי, את תחזרי. בתשובה שלי הייתה, כן, אני אחזור.
כן? מההתחלה אמרת אני אחזור?
אני אחזור כדי לבדוק את העניינים. ולמה? אני חושבת שבפליטות אתה לא יכול לקבל החלטות הגיוניות.
בכלל במצבי קיצון אתה לא יכול לקבל החלטות
הגיוניות. ולקבל החלטה שאני לא אגור בבית שבניתי בעשר אצבעות, ושבו גידלתי את ילדיי, זו החלטה מאוד 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 קשה.
נראה לי אבל שבסאבטקסט שלך, כמו אצל כולנו קצת, יש איזה אפקט אופטימיות שאומר, תראי, אני לא יודעת אם אני רוצה שיחזרו למפלסים, אבל אני מחכה לראות איזה הסדר מדיני טוב יהיה, אולי מה יכול להיות באמת שיגן עליי מספיק, זאת אומרת, אם אני ארגיש מוגנת, אז ה-95% גן עדן הזה הוא משמעותי.
אז תראי, קודם כל, את צודקת במיליון אחוז באמירה הזאת שלך, אני לא האמנתי שאני אחזור למפלסים, כל זמן שהחטופים עדיין בעזה, וכל זמן שקולות המלחמה נמצאים ברקע. והנה חזרתי. חזרתי והחטופים עדיין בעזה. וחזרתי וקולות המלחמה נשמעים בשיא תפארתם.
את שומעת?
מה זה שומעת?
אתם שומעים במפלסים עכשיו את כל הפיצוצים?
מה זה שומעים? הולכים לישון עם זה בלילה וקמים עם זה בבוקר.
וואו.
ואני אומרת עוד פעם, אנחנו מאוד מאוד קרובים לגדר. אנחנו מהיישובים סמוכי הגדר. כשאומרים סמוכי גדר?
כן.
אנחנו.
וואו. בסדר?
אז אנחנו שומעים את הכל. והפעם הרעש מפחיד.
מפחיד.
הרעש הזה מאוד מאוד מפחיד אותי. וכשעומד מסקר מעל הבית ויורה לתוך עזה, ואז אני שואלת את אודי, זה מג? או זה מסוק? מה זה? עכשיו, רבק, ממתי אני מכירה מג או לא מג? כן. אבל בשבעה באוקטובר שמעתי נשק חי ליד הבית. אז זה סיטואציות...
יש לך נשק?
לא, אין לי נשק.
גם לאודי אין?
לא, היה פעם.
את לא רוצה נשק?
לא. אני חולמת ככה לפעמים שיש לי נשק, והיא מגיעה מחבל, ואני
כן.
לא רואה לה, ואני ככה, ואני ככה, כן. אבל...
את לא רוצה להיות שם.
לא,
זה לא הבן אדם שאת רוצה להיות.
ממש לא.
אבל חיים גררו אותך לשם.
חיים גררו אותי לשם, אבל את יודעת, הרשות נתונה.
נכון.
ואני... ואם אני ארגיש שאני צריכה להסתובב פה עם נשק, יכול להיות שאני פשוט לא אהיה פה.
חשבת על זה? לעזוב את הארץ?
כן.
עבר לך?
עבר לי.
ולמה לא?
אז אני אגיד לך ככה. היום מאוד מאוד מפחיד אותי גם להיות בחול. אני טסה, אני לא אגיד לך שאני לא טסה.
כן, אבל לגור שם, כשהאנטישמיות גבוהה, זה גם לא בדיוק פתרון.
זה מאוד מאוד מלחיץ אותי.
זאת אומרת, אנחנו מבינים שפה זאת הארץ שלנו.
אז כשהיינו בתל אביב, אמרתי, טוב, תקשיבו, פה זה חיים אחרים. אני פשוט הסתובבתי בתל אביב והרגשתי... לפעמים הרגשתי... וואו, ולפעמים הרגשתי, אני אומרת, מה זה הניתוק הזה? מה זה הניתוק הזה? זה פשוט הרג אותי. ואז אמרתי, טוב, אני אקנה בית באזור המרכז, שיהיה לי איזו דירה קטנה, שאם חס וחלילה אני צריכה בזה. ואז מצד שני אמרתי, אני אכניס את עצמי לאיזו דירה, באיזה כסף בדיוק? קיבוץ ניקית שגרה היום בהרחבה, אבל לא בדיוק יכולה להרשות לעצמי בית באזור המרכז במדינת ישראל. אז אני אגלה לך שאנחנו כאן מחפשים נכס בחול.
באמת?
באמת, באמת, באמת. אני לא מאמינה שאני אעבור לגור שם.
אבל את אומרת לך, to be on the safe side, עם איזה פוליסת ביטוח כזאת, in the back of my mind, שיהיה לי משהו שהוא לא עכשיו
פה. אם אני אצטרך עוד פעם אחת...
לעזוב את הבית שלי.
לעזוב את הבית שלי, אני לא אהיה פליטה פה בארץ. אני לא אהיה פליטה פה בארץ. אני רוצה שיהיה לי מקום שאני אוכל לקחת את כל משפחתי ולהיות בו. להגיד לך שאני מתכננת לגור בחול, אני לא מתכננת לגור בחול.
כן.
אבל אני, המדינה הזו, אני אומרת ככה, כתבתי פוסט בפייסבוק.
או, צקמי לנו בפוסט.
בפוסט הזה כתבתי, המדינה שלי ניצחה אותי בינתיים.
וואו. אוקיי, קודם כל אני מודיעה לך כבר שזה יהיה שם הפודקאסט, המדינה שלי ניצחה אותי בינתיים. זה שם מאוד, מאוד מרשים. כן.
זהו,
אז לקחתי... אנחנו מתכננים לנצח את המדינה?
אני מאמינה שכן, מדינה לא יכולה לנצח את אזרחיה. אסור למדינה.
את מפגינה בקפלן?
אני כן. אני...
את חושבת שהחלפת השלטון תעזור? את חושבת שצריך להחליף שלטון?
אני אגיד לך ככה.
או שאת פשוט חושבת שכל מי שהיה בשביל אוקטובר צריך להתפטר?
תראי, א', אני עובדת עם כל ממשלה שיש. אני אשת ציבור, אני עובדת עם כל ממשלה, ואני עובדת מצוין עם כל מפלגה, ועם כל, באמת עם כל אחד. אני חושבת שבשבעה באוקטובר, אני חושבת שבכלל, הנגב המערבי הופקר במשך 23 שנים.
כן.
אני חושבת שהופקרנו, לא על ידי ממשלה אחת, ולא על ידי שתיים, הופקרנו על ידי הרבה מאוד ממשלות. אחד הדברים שהכי הכי הכי קשים לי היום, זה שהמשבר הזה לא הוביל את קובעי המדיניות לאיזשהו ליכוד שורות. וזה משהו שאני מאוד 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 כועסת עליו.
כן.
אני חושבת שאנחנו בני ערובה, ומבחינתי, כל מי שנמצא כרגע בדרג מקבלי ההחלטות, צריך להתפטר וללכת הביתה. אני רוצה לראות ממשלת אחדות רחבה. אני רוצה לראות תקומה לעם הזה, כי אם יש בי כאב לב גדול מאוד, זה על השסעים המטורפים שאני רואה אותם יום-יום, שעה-שעה.
פילוג בעם.
ולא מצליחה להבין איך עדיין קיים כזה שסע עמוק וגדול בין הגושים, אני אקרא לזה, בעם. אז אם את שואלת אותי אם מקבלי אחריות צריכים ללכת הביתה מבחינתי, קובעי המדיניות, כן, הם עשו טעות גדולה מאוד. הם הפקירו חבל ארץ שלם, והם לא הגנו למדינה. אם צריכים ללכת לבחירות?
כן.
כן, צריכים ללכת לבחירות. אני חושבת שהעם היום צריך לקבוע מי הם מנהיגיו. וגם אם העם יחליט שאלו הם מנהיגיו, אנחנו נדע להתמודד עם זה, אבל היה פה שבר,
נכון.
ועם השבר הזה צריך ללכת לבחירות. אין, מה שהיה הוא לא,
לא שיהיה. בדיוק מה שעבר לי בראש.
ואני באמת חושבת ש... הפעם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, כמה שיותר מפלגות, וכמה, קואליציה, כמה שיותר רחבה. כמה שיותר רחבה. ותראי, אני לא נגד חרדים, דרך אגב. אני ממש לא.
אני לא חושבת שאנחנו נגד מישהו. אני לא נגד
ימנים.
אנחנו פשוט בעד איחוד.
ממש.
מה שלא קורה בממשלה.
ממש, ממש,
אני אגב לא בטוחה, לפחות מהאנשים שאני פגשתי, שהעם עצמו לא מאוחד. אני פשוט חושבת שהממשלה שלנו שסועה והיא משפיעה, ואנחנו, את יודעת, רואים את הדוות האלה בכל ההפגנות ובכל, אבל בוטום ליין, גם אם תדברים חרדים וגם אם תדברים דתיים ממגזרים אחרים, שגם כאלה שהתגייסו וגם נהרגו ונלחמו ובעזה, אני חושבת שהעם רוצה להיות מאוחד.
נכון.
אני חושבת שהמנהיגים שלנו לא רוצים שנהיה מאוחדים.
נכון.
זה העצב הגדול שלי.
תראי, אני הייתי בשנה הזו, אני לא הייתי בקפלן, אני הייתי בכיכר החטופים. אני, שם יש לי חברים,
כן.
שהבנים שלהם חטופים, בנים, כן. בנות, ואני הייתי שם. ועכשיו אני בצומת הקשתות בשער נגב, שדרך
כן.
אגב, העמידה שמה פשוט מטלטלת אותי, כי אתה עומד...
ממש במקום,
במקום
ש... במקום
שאדמה ספוגת את... דם, נכון, אדמה ספוגת
נכון,
דם.
נכון, נכון.
ואת עומדת שמה בעצרת להחזרת החטופים, ואז יש את אלה שמתנגדים לזה ונוסעים לך בצומת בטילים,
כן.
וצופרים לך כי...
כי את מפגינה.
כי אני, כן, כי אני מפגינה, כדי שיחזירו את הילדים של החברים שלי
כן.
הביתה.
תשמעי, אני... זה פרק לא שמח, כי... אין סוף טוב לשיחה הזאת. זאת אומרת, מאוד הייתי רוצה להגיד, ואיזה יופי שנסתיימה המלחמה, והחטופים חזרו, ואפשר לדבר על הסדר מדיני, או איזשהו משהו שייתן לנו ויאפשר לנו ביטחון אמיתי. אבל אנחנו בשביל אוקטובר, וזה תכף, עכשיו היה ראש השנה, יום כיפור, אנחנו רק יכולים לאחל לנו שהשנה הזאת תסיים את כל המחאוב הזה, ותביא אותנו לעתיד טוב יותר. ובאמת שישתחררו החטופים,
אמן.
ושיהיה לנו מנהיגים אחרים, ושנוכל להתאחד, ושתמשיכי לעשות חיל, גם בחברה למתנסים, וגם, אני רוצה להגיד לך, כאישה, שכל הכבוד לך, על ההתנהלות, על היכולות, על החוסן, שהוא לא מובן מאליו, על המשבר הזה, שהוא משבר לא, שאף אחד יכול היה לצפות אותו, או ללמוד איך להתנהג בו. ולהגיד לך המון 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 תודה שבאת וחלקת את זה איתי. זה היה לי מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, ואני מאוד מקווה שנשב פה בעוד שנה, כשהכל מאחורינו.
אמן ואמן.
תודה רבה רבה.
תודה לך.
זהו, אנחנו היינו הפודקאסט האקדמיה לניהול משברים, וזה באמת יום השנה לשביעי לאוקטובר. עצוב, אבל בואו נקווה שמפה רק נעלה. תודה לכולם, תראה בפרק הבא. Thank you.